כל חי תמיד איתי, כל חי.
שיחת היום עם הרב חיים הורוביץ.
אחר הצהריים טובים, מאזיני כל חי היקרים. ברוך השם, אנחנו נמצאים ביום כל כך מרגש, כל כך נפלא, כל כך מיוחד. יום שבו זכינו לעבור את חג מתן תורה, פרשת נשא. אנחנו עם אחר. אי אפשר לומר שאנחנו אותם יהודים שהיינו ביום חמישי בערב חג מתן תורה. אי אפשר לומר שאנחנו אותם יהודים שנמצאים היום כאן. אז קודם כל נודה בראש ובראשונה לבורא כל העולמים על הזכות שנפלה שוב בחלקנו לעמוד כאן בפניכם בשיחת היום. ועל הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו לזכות ולחגוג את חג מתן תורה בשמחה ובאהבה. ועל הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו לזכות היום בבוקר ולפתוח שוב את העיניים ולהגיד מודה אני, ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב אשר הוא נותן לנו. כמובן להודות לכל העוסקים במלאכה, לכל האנשים הנפלאים פה בכל חי שדואגים שקולי יגיע אליכם. ולא פחות חשוב, להתבונן יחד בזמן שעומד לרשותנו, לנסות וללמוד ואולי לזכך ולזקק איזשהו רעיון אחד לכל הפחות, שנוכל לצאת יחד איתו אל הקיץ העומד בפתחנו. הלא אנחנו יודעים שחגי ומועדי ישראל ניתנו לנו לא רק בכדי לציין מאורעות היסטוריים. הלא אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הרגלים, את המועדים, את השבתות ואת החגים, לא רק מפני שאנו מציינים דברים שקרו. לא רק מפני שאנחנו נזכרים בדברים נפלאים שהיו, נכון שאנחנו עם שדבק בעברו ורואה את עתידו. נכון שאנחנו עם שנאחז במסורת שלו ובהיסטוריה שלו, וזה מה שמחזיק אותנו. אבל לא רק. לא רק אירועים היסטוריים אנחנו מציינים, אלא עלינו לזכור ולדעת שני דברים. כל יום וכל תאריך וכל רגע שקרה בו משהו בעבר, עדיין אותו תאריך תומן בחובו את היכולות ואת האופציות ואת הכוחות ואת האנרגיות. וכך כותב גם הגאון מווילנה בספרו, שלתאריך מסוים, ליום מסוים, לשעה מסוימת, יש כוחות. ואם מספרים לנו שביום זה וזה, בתאריך זה וזה, בשעה זו וזו, קרה כך וכך, הרי שהיום הזה והתאריך הזה והשעה הזו, יש בה את הכוחות ואת היכולות לדורי דורות. ואם אז ניתנה תורה בוו בסיוון, אז גם וב בסיוון מדי שנה זה כוח מיוחד של נתינת התורה. כפי שכותב החידה, מרן רבי חיים יוסף דוד אזולאי, שכשם שבמעמד הר סיני נרפו כל החולים, כך כאשר מכירים את עשרת הדיברות, כך כותב מרן החידה. יש לכוון על שמות חולים שיתרפאו באותו מעמד כשמכירים את עשרת הדיברות, בקריאת התורה שלנו, משל, היה זה מעמד הר סיני. כך הם פני הדברים. לתאריך, ליום, לשעה, יש אנרגיות שנמצאות שם לדורי דורות. אם אנחנו נמצאים היום, ברוך השם, לאחר חג מתן תורה, לאחר שבת פרשת נשא, אז אנחנו עם ישראל מיד לאחר קבלת התורה. עם ישראל אחר. עם ישראל משודרג. עם ישראל שנבחר להיות לעם לקדוש ברוך הוא, שמה ישראל היום הזה נהיית לעם. בנים אתם להשם אלוקיכם. אבל אנחנו מודים על הזכייה הזו. מודים על המתנה הזו. מודים על הזכות הנפלאה הזו לעמוד כאן היום לאחר מתן תורה ולזכות להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב אשר הוא גומל אותנו. אבל נקודה שאיתה הייתי רוצה להרחיב, ואולי ממנה היינו רוצים לקחת תובנה להמשך הקיץ. חגי ומועדי ישראל, כמו גם שבתות השנה ופרשיות השבוע, אלו תחנות דלק, אשר אמורות לנסוך בנו כוחות, ולהאיר לנו נקודות ומאורעות, שעלינו לשפר, לתקן, להועיל ולייעל. אבל אני רוצה להתמקד בנקודה אחת שאני חושב שניתן לראות אותה גם בתוככי מגילת רות, גם בתוככי פרשת השבוע שזכינו לקרוא פרשת נשוא, וגם בחיים בכלל. ואני רוצה ברשותכם לשאול שאלה שכולנו אולי שאלנו, ואולי אף כולנו מכירים את התשובה, אבל יחד נרצה לחדד את הדברים, ולהבין את העומק שלנו, ואולי גם להוסיף לקח ופלפול ולצאת קצת יותר טובים ממה שהיינו קודם. קראנו פרשת שבוע מאוד ארוכה, 176 פסוקים. והסיבה שפרשת השבוע שזכינו לקרוא בשבת כל כך ארוכה, לא מפני שהתחדשו בדברים מרובים, למרות שהפרשה עצמה מרתקת ובאמת מגוונת, יש שם פרשיות מעניינות וסוגיות מעניינות בתלמוד ובהלכה. אבל לפתע לקראת סיומה של הפרשה, החל מאזור עליית השישי ועד סוף הפרשה, 12 פעמים אנחנו שומעים על 12 קורבנות של 12 נשיאים שהתורה חוזרת מילה במילה על כל קורבן של כל נשיא. והתורה הקדושה שכל מילה ומילה, אם נרצה לדייק כל אות ואות, יש לה מיקום מדויק. ולכל ניקוד ולכל תג ותג יש סיבה מדויקת. עד כדי כך שאנחנו יודעים שכאשר עלה משה רבינו למרום, לקבל את התורה, מספרים לנו חז"ל הקדושים, ראה תגים שיש על האותיות, שאל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא, מה זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש אדם ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לבוא ולדרוש על כל תג ותג, תילי תילים של הלכות. על כל תג ותג, תילי תילים של הלכות. שימו לב, מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא אומר, במילים מפורשות, שאין תג בתורה, איור אחד מעל גבי אות, איור מעל האות שעטנז גץ, או לא משנה איפה, תג שאנחנו רואים בתורה, שהוא סתם, שאין לו סיבה, אלא על כל תג כזה יש טילי טילים של הלכות. זאת אומרת, תורתנו הקדושה אין באות מיותרת ואין בתג מיותר. בטח לא ניקוד ובטח לא מילה, קל וחומר לא פסוק או משפט. והתורה הקדושה בוחרת 12 פעמים, בזה אחר זה, 12 קורבנות של 12 נשיאים, מילה במילה, לשוב ולחזור ולשוב ולחזור, קורבנו, קערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, וכולי, כפי שכולנו יודעים את הפסוקים. וכל זאת למה? לרמב"ן יש שתי תשובות, שני פירושים, שני ביורים, שני מהלכים. שניהם מדהימים ומתוקים מדבש, שניהם אקטואלים, שניהם ענייניים, שניהם מבהירים לנו את מרכז החיים. התשובה הראשונה שכותב הרמב"ן, ואני חושב שלא סתם היא נבחרה גם כתשובה ראשונה, שום שבי נבין כמה חשוב להיות הרגישות שיש לאדם לחברו, וכמה חשובה היא הרגישות לכבודו של הזולת. כותב הרמב"ן, היא אפשר שהתורה תכתוב קורבן של נשיא אחד, ולאחר מכן תכתוב וכן הקריבו נשיאים אלו ואלו. משום שזה יכול לפגוע בכבודו של אחד הנשיאים. שימו לב, מוריי ורבותיי, התורה הקדושה שכל אות וכל מילה וכל תג שם לא מיותר, ועל כל תג ותג דורשים תילי תילים של הלכות. הולכת לכאורה וחוזרת על פסוקים שלימים, לא תגים ולא אותיות ולא מילים, פסוקים שלימים, שלכאורה אין בהם צורך לכאורה, רק בכדי ללמד אותנו דבר אחד גדול, יסודי וחשוב עד למאוד. הכבוד של האחר. לא לפגוע במישהו. לא להוריד מכבודו של אדם אחד, יהודי אחד בעולם. שלא יעמוד הנשיא של השבט החמישי או השישי או השביעי, ויאמר למה שחברי הקריב את הקורבן שאני הקרבתי. ולמה הנשיא שהוא נשיא כמוני, אמנם של שבט אחר, אבל אנחנו אותו דבר. השם שלו מופיע במלואו, קורבנו מופיע במלואו, הפירוט של הקורבן מופיע על הפרטים הקטנים ביותר, כל מילה ומילה מודגשת מה בדיוק הוא הביא ומה לא הביא, וכשזה הגיע אליי, כתבו, וגם אני הבאתי. למה אני לא מפורט באופן אישי, ועליו יהיה כתוב, וגם הוא הביא? אנחנו שומעים היטב מה שקורה פה. ואני חושב שזה צריך לצלצל לנו באוזניים, ובעיקר בלב חזק. התורה הקדושה שאין בה אות מיותרת ואין בה תג מיותר, קל וחומר לא מילה, ובן בנו של קל וחומר לא פסוק או פסוקים, בוחרת לחזור פעם אחר פעם, 12 פעמים. ל-12 הנשיאים, 12 קורבנות, רק בכדי שאף אחד לא ייפגע. כדי לתת לכל אחד ואחד את הכבוד הראוי לו. מהי רגישות לזולת? מה זה כבוד האדם? מה הפירוש דרך ארץ? מה זה בין אדם לחברו? כמה הדבר הזה צריך להיות אור ונר וזרקור לדרך החיים שלנו. התורה הקדושה, תורת אמת, שזאת התורה, אני מאמין, לא תהיה מוחלפת, לא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו, והוא נותן התורה, הוא בחר בנו מכל העמים, הוא לא מייתר עוד בתורה, בורא כל העולמים הלך וחזר, 12 קורבנות, 12 נשיאים, 12 פעמים בתורה, כדי חס ושלום לא לפגע אולי במישהו. איזו הערה נפלאה שאיתה צריך לצאת קודם כל. קודם כל הקיץ הזה, קודם כל התקופה הקצרה הזו, קודם כל התקופה הלא ברורה הזו. קודם כל התקופה הזו של ההבנה מה זה רגישות לזולת. בל נשכח כי הסיבה בה זכינו לקבל תורה. בל נשכח כי המעמד המרומם והכל כך מיוחד שלנו למרגלות הר סיני, היה גם במשמעות של אחדות ואהבה, ואיכן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. עם ישראל היה במעמד של אחדות אמיתית. עם ישראל היה במעמד של באמת אוהבים זה את זה, ומכבדים זה את זה. ולמדרגה הזו הגענו, ושם זכינו לתורה. ואולי לא בכדי זוכה החג היחיד, שסופרים לו יום אחר יום בהתרגשות רבה עד שמגיעים ליום החמישים. לא בהכרח כי הוא גדול יותר מפסח או מסוכות. אין לנו הבנה בגדלות של ימים. אין לנו הבנה בעמקות של דברים. אנחנו אנשים קטנים. אבל כן דבר אחד אנחנו יודעים. שהמדרגה בעמד עם ישראל במעמד הר סיני, למרגלות הר סיני, היה מעמד נדיר, שלא בכדי גם זכינו לומר באגדה, אילו, בדיינו, יענו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה דיינו, למה? מה יש במעמד הר סיני בלי נתינת התורה? אחדות של ממש. ואיכן שם ישראל נגד הר. עם ישראל עומד במדרגה של חיבור, במדרגה של אהבה, במדרגה של הדדיות. עד כדי שהקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב מעיד, כי העם שלנו הוא כמו לב אחד, הוא כמו איש אחד. מה זאת ההגדרה של איש אחד? מה זאת ההגדרה של לב אחד? ידועים דברי החזון איש, שכתב על הפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. שואל החזון איש, מה זה לבשר אחד? אומר מרן החזון איש, לכל אדם יש שתי ידיים, יד ימין ויד שמאל. אם חס ושלום, חס ושלום, קורה שאדם פורס פרוסת לחם, ויד ימין שלו שאוחזת בסכין, ויד שמאל שלו שאוחזת בכר הלחם, בטעות קורה שיד ימין פוצעת את יד שמאל, הלו לא יעלה על הדעת שיד שמאל תעניש את יד ימין על המפגע הזה. משום שזה אני. ויד שמאל לא מענישה את יד ימין. ויד ימין לא מענישה את יד שמאל. שתי הידיים הללו יוצאות מגוף אחד, מלב אחד, מאיש אחד. אומר מרן החזון איש, זוהי המשמעות של על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. מה המשמעות של זוגיות אמיתית, של נישואים, של קשר נכון, של אהבת אמת, שהתחושה היא שיד ימין, יד שמאל, יוצאות מגוף אחד. וכשזה מגוף אחד, שתי ידיים, אין שום סיבה למאבק. אין שום סיבה למתח. זה אותו הגוף, אותו הלב, אותו האדם. עם ישראל היה במדרגת כאיש אחד בלב אחד. כך מידע התורה הקדושה. עם ישראל היה במצב שהוא גוף אחד. ומה המשמעות גוף אחד? גוף אחד זה אומר, גם שיד ימין ויד שמאל הם שתי ידיים שונות, אולי עם תפקידים שונים, אולי עם כוחות אחרים, אבל הכל בא מגוף אחד. וכשהכל בא מגוף אחד, כשהכל יוצא מאותו מקום, יש הבנה, יש אהבה, יש הדדיות, אין קנאה, אין שנאה, אין תחרות. יש סליחה, יש מכילה, ויש הכלה. וזוהי המדרגה שבה עמד עם ישראל במעמד הר סיני. ולזאת ספרנו 50 ימים בהשתוקקות ובהתרגשות, מתי נגיע לרגעים המיוחלים הללו, המיוחדים הללו, שבהם עם ישראל הוא גוף אחד. זוהי השאלה. ומה שחשוב לנו לדעת ולזכור מתוככי אותם רגעים, ומאותה רגישות של התורה שלנו מיד בפרשת נשוא, יום אחרי חג השבועות זכינו לקרוא בתורת הרגישות הזו שוב. לחזור על עוד פסוק ועל עוד פסוק ועל עוד משפט ועל עוד פרשייה ועל עוד קורבן, ועוד פעם, רק משום שאנחנו מכבדים את הזולת, רגישים לזולת, חושבים על האחר ורוצים שאחר ירגיש בנוח, בדיוק כפי שאנחנו רוצים להרגיש בנוח. ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, זה לא כלל גדול ביחסי ציבור, בחברה, בתורה. וזוהי האנקדוטה הראשונה שאיתה אנחנו נצא מהחג והשבת הזו אל תוככי הקיץ החמים והנעים שבעזרת השם יביא תואך ורק בשורות טובות. רגישות יתר לזולת, גם אם זה מצריך ומזקיק מאיתנו מאמץ נוסף. גם אם בשביל לכבד את האחר זה דורש ממני אנרגיות מיותרות, או כוחות על אנושיים, או לחזור על דברים כמה וכמה פעמים, אם הקדוש ברוך הוא בתורתו חזר 12 פעם על קורבנות הנשיאים בשביל לכבד את הזולת, אז אנחנו צריכים להידבק במידותיו. כמו שמסופר על החפץ חיים, שהחפץ חיים היה במתח נוראי בשביל איזה בחור שהגיע לו איזושהי גזירה שרוצים לקחת אותו לצבא הפולני, כמדומני. הוא היה במתח נוראי מזה, והיה לו קשה להתרכז בלימוד. הגיע השיעור, נכנס לשיעור, יושבים התלמידים סביבו, הוא מתחיל לדבר בשיעור, והוא אומר, אנחנו מקדישים את השיעור להצלחת הבחור, שיצא מכל הסיפור. תוך כדי השיעור נכנס איזה בחור אחר בישיבה, ולוחש באוזנו של החפץ חיים, אומר לו, הרב, הנושא של העניין של הבחור ההוא עם המשטרה בפולין הסתדר. אוי, החפץ חיים קם וחיבק אותו ונשק אותו, אמר לו, שימחת אותי עד למאוד. אוי, איזו בשורה טובה, אשריך יישר כוח. והתיישב והמשיך להגיד את השיעור. כעבור דקות אחדות נכנס בחור נוסף, ואימו בשורה, את אותה בשורה שמסר הבחור הקודם. רק הוא לא ידע שבחור לפניו כבר עדכן את מרן החפץ חיים. הוא לוחש באוזן של החפץ חיים ואומר לו, הרב, הנושא של הבחור עם המשטרה הסתדר. אוי, החפץ חיים קם מהכיסא וחיבק אותו ונשק אותו ואמר לו, אין לך מושג איזו בשורה טובה נתת לי. אוי, תודה רבה, באמת שימחת אותי, אשריך שטרחת ובאת להגיד לי זאת, הצלת אותי. והמשיך בלימודו. חלפו להם דקות אחדות ושוב נכנס בחור נוסף, בחור שלישי, כך מספרים תלמידי הישיבה ברדי. שבעה בחורים בזה אחר זה נכנסו כל כמה דקות לספר לחופץ חיים את אותה הודעה, את אותו העדכון, את אותם החדשות על אותו הבחור, אף אחד לא ידע מהשני. והחופץ חיים כל פעם הגיב משל הייתה זו הפעם הראשונה, עם אותה התרגשות, עם אותה התלהבות, עם אותו חיוך, עם אותה שמחה, עם אותה הודעה. למה שהבחור מספר 6 או 7, כך אמר החופץ חיים לעצמו, שהגיע באמת בתום לב בשביל לשמח אותי, בשביל להביא עם הבשורות טובה כדי להרגיע אותי, למה אני צריך להגיד את המשפט, אמרו לי כבר. אני יודע מזה. תודה רבה, עדכנו אותי. למה? הרי הוא בא בשביל לעשות לי טוב. והוא לקח מזמנו כדי לבשר לי בשורה טובה ולשמח אותי. למה שלא ייתן לו את ההרגשה שהוא באמת עשה לי את זה? אלו קורבנות הנשיאים. זוהי החזרה של התורה 12 פעם על הדברים. לתת לכל אחד ואחד ההרגשה המיוחדת שלו. זו אנקדוטה ראשונה. ובזמן הקצר שנותר לנו ניכנס לאנקדוטה השנייה וגם איתה נזכה להאיר את הקיץ הקרוב. וגם משם נראה ונלמד עד כמה הדברים קשורים, אדוקים וחבוקים בחג השבועות. וזו תשובתו השנייה של הרמב"ן על קורבנות הנשיאים. אמנם כותב הרמב"ן כל אחד ואחד מן הנשיאים הביא את אותם פריטי קורבן, את אותם הפרודוקטים. נכון. על פניו, כאשר אתה קורא את התורה, את הדברים, זה נדמה שכולם הביאו אותו דבר. אבל הנשיאים אומנם הביאו את אותם פרודוקטים, את אותם הפריטים, אבל כל אחד ואחד הביא את קורבנו. כל אחד ואחד הביא את מחשבתו. כל אחד ואחד הביא את כוונותיו. ואילו כלל וכלל לא אותם קורבנות. אלו אותם פריטים, אך לא אותם קורבנות. וכפי שהיטיב להגדיר זאת, מרן הגאון ברוחמות חזרחי במילותיו, הנשיאים הביאו אותו דבר, אך הנשיאים לא הקריבו אותו דבר. כל אחד ואחד הביא את קורבנו. פעמים רבות שאנחנו רואים אנשים שמבצעים לכאורה את אותו מסלול, שעושים את אותו הדבר, שהולכים באותה הדרך, שלכאורה דורכים באותה המשבצת, שאולי יושבים אף על אותו ספסל, שאולי אף שני ספרים זהים פתוחים בפניהם. אבל כל אחד הוא עולם משל עצמו. כל אחד נותן את הפן שלו, את הזווית שלו, את המחשבה שלו, את הכוונה שלו, את הגישה שלו. את השמחה שלו, את הפן הפרטי שלו, ולזה אף אחד לא דומה לרעהו. ובזה אף אחד גם לא יכול להתחקות אחר הזולת, כי כל אחד יש לו את המנחה האישית שהוא התייחד בה. פה מגיע הדברים שאנחנו רואים ואומרים, הנה לכאורה אותם אנשים, אותם קורבנות, באותו מקום, אל אותה הקרבה, אל אותו בורא עולם, באותו משכן, על אותה שמחה. אבל כל אחד מביא את קורבנו. כל אחד עם הפן האישי שלו. כל אחד עם הרגשות שלו. עם הדמעה שלו. עם הכוונה שלו. עם החיוך שלו. עם הרעיונות שלו. אף אחד הרי לא יכול לתת כמו השני. אף אחד לא יכול לעשות כמו האחר, כי כל אחד הוא עולם. הלא לא בכדי נאמר כי הולך האדם אל בית עולמו, כל אדם הוא עולם, ולא בכדי נאמר כולם מציל נפש אחת מישראל, כאילו כי הם עולם מלא, כל אדם הוא עולם. אז אפשר לומר, הוא כמו זה? ופלוני כמו האחר, הלא כל אחד מביא את קורבנו. הנה ראינו את שתי הקלות שהולכות יחד עם החמות, ממגילת רות, הם הלכו באותה הדרך, הם בחו את אותו בכי, כאבו את אותו כאב, היו באותה סיטואציה. שתיהן קיבלו סירוב ואמרו, שוב נה לכנה בנותיי, לכנה. היו באותו מעמד, באותה סיטואציה, עם אותו כאב ואותה חמות, אותה טרגדיה. אבל שם במקום הזה, בנקודת המבחן, הייתה אחת באמת שקיבלה והפנתה את העורף, והשנייה התעקשה ואמרה לא, באשר תלכי אלך, עד המילים ושם אקבר. לא, אני לא מוותרת. וכולנו יודעים מה זכתה רות. יכולים להיות אנשים באותו המצב, באותה נקודה, באותו מסלול, באותה הדרך, באותו סגנון, באותו מהלך. כל אחד בוחר את הבחירה שלו. וכל אחד נותן את הזווית שלו. וכל אחד מסתכל בנקודת הראייה שלו. וכמה הדברים יפים ומקבלים אור שבעתיים כשאנחנו מסתכלים על זה במבט רוחבי. ממבט כלל עולמי, לא משנה אם זה חינוכי, לא משנה אם זה חברתי, לא משנה אם זה זוגי. מהי המשמעות שכל אדם הוא עולם? מהי המשמעות שיכולים להיות שני אנשים באותו המקום, באותה הדרך, באותה הנקודה, לכאורה מדברים על אותם דברים, אבל כל אחד הוא עולם בפני עצמו. הלא זה מה שאמרו חז"ל הקדושים, הדרך היא דרך אחת. המקום הוא מקום אחד, מקרה אחד יקרה לכולם. צדיקים ילכו בה, ופושעים יקשלו בה. זה לא יאומן. אנחנו בעולם אחד, שקורה לכולם אותו דבר. כל אחד לוקח את זה אחרת. כל אחד מסתכל על דברים אחרת. כל אחד מבין דברים בצורה שונה, כל אחד מגיש את הדברים בצורה שונה. הסידורים הם סידורים פתוחים, התפילות הם אותן התפילות. הטקסט הוא אותו הטקסט. כולם מתפללים שחרית, כולם מתפללים מנחה וערבית, כולם מניחים את אותם התפילין, כולם גם פותחים את אותו תלמוד בבלי, אבל כל אחד מביא את קורבנו. כל אחד נמצא בעולמו, כל אחד מביא את גישתו, כל אחד מתקנותיו. כל אחד עולם גדול והנק שהוא זכר מעט הבורא לקבל ולהביא אותו כאן לעולם החומר והגשם שלנו. לכן לעולם לא נדע להבחין ולדעת בין כל אחד ואחד, גם אם הדברים נראים על פניו, זהים שווים ואותו הדבר. אלו דברים כל כך חשובים. ולו דברים כל כך כל כך מיוחדים שאנחנו צריכים לקחת אותם איתנו רחוק 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 עם אחריות כבדה. לא משנה באיזו נקודה אנחנו נמצאים בחיים, אם זה בנקודת העצמי שלנו, במבחן הפרטי שלנו, במעשים האישיים שלנו, קל וחומר בבנו של קל וחומר אנחנו בפני תלמידים או בפני אנשי חינוך או בפני נשמות שיושבות מולנו, וכל נשמה היא עולם. ואי אפשר לומר, הרי אמרתי לזה כמו שאמרתי לזה, אז מה ההבדל ומה יצא מזה אם לא יצא מזה שום דבר. אי אפשר לדעת איך אותה מילה, איך אותו משפט, מחלחל ויורד חדרי בטן אצל האחר, ומעלה את עצמו לפסגות אצל מישהו נוסף. אי אפשר לעולם להסתכל על אותו המבנה ועל אותה הקופסה. עלינו לזכור כי כל אדם הוא עולם. כי כל נשמה יש לה יכולת להגיע למקומות אינסופיים. כי אולי הפרודוקטים נראים אותם פרודוקטים, והפריטים הם אותם פריטים, והכל נראה אותו דבר, אבל כל אחד ואחד מביא את קורבנו. אני אומר את זה, משום שאני חושב שזו הסתכלות שאנחנו צריכים להיות רגישים בה. רגישים בה מאוד. משום שאנשים חווים את אותן החוויות. אנשים עוברים את אותם הדברים. אנחנו עברנו, עוברים, נעבור, אין לי מושג, תקופה לא פשוטה. מעדיף לא להזכיר את המילה בעצמה, אבל תקופה לא פשוטה, וכל אחד ואחד מבין כלפי מה הדברים אמורים. היא לא מאחורינו, היא כן מאחורינו, היא לצידנו, היא מלווה אותנו, היא תלך מאיתנו, היא לא תלך, אני לא מבין בזה. אבל זו תקופה. וזו תקופה עם אמירות. וזו תקופה שכולנו חווים את אותן החוויות. ונמצאים באותם המצבים. ומתמודדים עם אותן ההתמודדויות. אבל כל אחד לוקח את התובנה שלו. וכל אחד לומד את הלימוד שלו. וכל אחד מסיק את המסקנות שלו. וכל אחד מכוון את הכוונות שלו, וכל אחד מביא את קורבנו. ואיך שהקדוש ברוך הוא יכול להעביר את כולנו את אותה הדרך, וכל כך הרבה ילדים מתוקים ומיוחדים יש לברור עולם שעוברים לכאורה את אותה המסלול, לכאורה את אותו המסלול. אבל כל אחד לוקח את זה למקום אחר. כל אחד לומד את זה למקום אחר, וכל אחד מסיק את זה למקום אחר. וישנם שלוקחים את זה כל כך גבוה וכל כך למעלה וכל כך עמוק, וישנם להפך. ולכן לעולם לא נוכל לדעת מי העומד מולנו, ולעולם לא נוכל לזלזל בדבר שנראה על פניו אותו דבר, אלא תמיד נלמד ונהיה רגישים, כי אולי מאחורי אותה הקופסה עומד מישהו גדול עם קורבן אחר. אולי מאחורי אותן המילים שכבר אמרנו, ואותם הלימודים שכבר לבדנו, ואותו היחס שכבר נתנו, עומד עולם ומלואו שיכול לתת את קורבנו, שיכול להביא את כוונותיו, אני אומר את זה לטוב ולמוטב, לרגישות ולערנות. ואם אנחנו נלמד להבין, להיקר, ללמוד, לבדוק ולהעלות על דעתנו, כי כל אדם הוא עולם, וגם אם לפעמים כלפי חוץ דברים נראים שהם זהים, מי יודע כמה כוונות וכמה עולמות וכמה נשמות עומדים מאחורי כל דבר, והיה זה שכרנו. הגענו לנקודת מסקנה נפלאה עם הערה אמיתית שאפשר להאיר בה את הקיץ החמים הטוב והאיכותי שעומד לקראתנו. ירצו לפני אבינו שבשמיים ריבון כל העולמים, אני רוצה להודות, באמת להודות לקדוש בכל הזכות שנפלה בחלקי לעמוד כאן שוב בפניכם בשיחת היום, מיד לאחר חג מתן תורה. ויחד להאיר נקודות ולחשב, אולי לבדוק, ולדבר על שני הדברים שעליהם דיברנו, ואת שתי הנקודות שאותם הערנו, הרגישות לזולת והמחשבה וההבנה, כי אין לנו מושג מי באמת עומד מולנו ומה קורה מאחורינו. ויהיו הדברים עלינו לזכות שנוכל להיות טובים יותר, רגישים יותר, איכותיים יותר. אני מודה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב, על כל החסד שנתן אותנו ויתן לנו. אני מודה לקדוש ברוך הוא על העבר ומבקש על העתיד. מודה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו וזכרתם לפעול ולעזוב הכל 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 ולעצור את הכל ולהקשיב לדברים שזכיתי בסייעת הדשמיה לומר בו. אנחנו אם ירצה השם נשוב ונשתמע כאן מחר בין השעה 12 ל-2 בלילה בתוכניתי נפש החיים. ועד אז בשורות טובות, ישועות ונחמות, שפע של רגישות, שפע של אהבה, שפע של הצלחה. יום נפלא.
האזנתם לשיעורו של הרב חיים הורוביץ.